אני צריך להתנצל היום בתחילת השיעור. מן הסתם אאלץ לקצר לפחות קצת מן השיעור היום, כי אסור לי לדבר. התוויתי על ידי הרופא שלי לשתוק. יש לי דלקת וחולשה של מגרי הקול, ועלול להינזק נזק בלתי הפיך, כך אמרו לי. אז אני מצווה, אסור לי לדבר, אבל אני לא יכול לשתוק. כבר הרבה זמן לא שתקתי. וקשה בגיל הזה לאמץ מנהגים חדשים. אז אני גם מדבר בטון מינורי, ואני גם לא יכול להאריך בדברים. ננסה לתמצת סוגיה חשובה ויסודית מאוד בקצירה סועימה. בפרשת השבוע למדנו פוסוק ואוסיפו היושר והטויף. מקובל לחשוב שיש כאן עניין מצווה שעל הגב. אדם מצווה להיות הגון, ישר ותו לא. אבל אני הרציתי ואוסיפו היושר והטויף זה מקור לחידוש גדול שמצינו בדין המומנס בכלל. כתבתי פעם קונטרס, או ליתר ביטחון, התחלתי לכתוב קונטרס ולא השלמתי אותו, משום שהסוגיה נרחבת, וככל שכתבתי התאספו לי עוד דברים במקורות. את הקונטרס הזה הכתרתי משפט המוסר בדין המומנס, ובו אני מוכיח שיש הלכות גברת בחוש המשפט שמושתתים לא בהכרח על גדרי הקניין, הביילס, השיעבוד, התיאורים, אלא על דרכי היושר והמוסר. מקובל לחשוב שבור חיים, בירדיה, בחלקו של אבן עזר, העניינים המוסריים מכתבים הלכות, אבל בחושב משפוט, לא דיר המומנת כולם היגיון צרוף. אין הדובו, כן? יש הלכות יסודיות בחושי משפט שמושתתים לא על יסודות אחרים אלא על דרכי הישר, הצדק והמשפט. הוסיפו היושר והטויב, למדנו בפרשת השבוע, רק אם נפרש, זה פשור לפנים משורת הדין. יש בעצם שתי נוסחאות ברש"י. לפי נוסחה אחת זו פשור לפנים משורת הדין. רש"י בא להגדיר את כל המושג של פשרה, שפשרה איננו אומר יקב הדין הסהר אלא לנהוג לפני משורת הדין. נוסחה אחרת יש ברש"י, זו פשורה ולפני משורת הדין. ורש"י אומר ששני דברים נכללים בפסוק זה. א', הפשורה שעד ידי בית דין, ובאופן כללי ההנהגה המוסרית לפני משורת הדין שמותרת על כל אחת ואחת. הרמב"ן כותב שבפוסק הזה נצטווינו לא רק באחד או בשני דברים, אלא בדברים רבים, אומר הרמב"ן. התורה נתנה מצוות רבות, שעניינם ההנהוג בין אדם לחברו, אבל התורה לא רצתה, לא יכולה להתייחס בכל מצב, בכל הנסיבות המשתנות, ובכל עניין שעלול לקרות בין אדם לחברו. ולכן, מלבד המצוות המוגדרות המסוימות, יש ציווי כללי שעלל על האדם לנהוג בדרכי הטויב והיושר. בעיניי אני רואה קשר בין הרמב"ן הזה לרמב"ן אחר בפרשה כדוי של דיו. גם שם רש"י מפרש שיש כאן ציווי על עניין מוגדר ומסוים, להיות פורוש מנו ערבר. והרמב"ן מסביר שמלבד המצוות הרבות שאדם מצורך לנהוג על פיהן, יש ציווי נוסף כלולי שלא יהיה נובל ברשות הצייר, שיהיה בכל מצב קודש, פורש, מובדל ושונה, שונה מעמים אחרים, קדוש וקרוב לאלוקיו. מה שהרמב"ן עושה בתחום שבין אדם למוקרים בפסוק כדרישתיו, הוא עושה בתחום שבין אדם לחברו בפסוק ואוסיפו היושר והטויב. לפי הרמב"ן שני הפסוקים האלה, שני הציוויים הכלליים האלה, משלימים זה את זה והופכים את האדם לאדם אדם שורם ומתוקן בתחום שבין אדם למוקל ובתחום שבין אדם לחבר. אבל כפי שהרבן מבליע בתוך דבריו, נמצא הדובר לחכומים. ומוצאים אנו שהפוסטו גבוסיסו יושב וטועים איננו אלא הנהגה מוסרית שהאדם מסובב אין הוג על פיה. מצינו במקומות אחרים שהפוסטו כזה קובע הלכות, מחדש קניינים ושובר קניינים. בואי נאוי לבס ומחריבו. אני רוצה לתת כמה דוגמאות קצרות. סוגיה ידועה שכולם יודעים בבור המסייקוב חס, בפרק האחרון של ערך השכנים, פרק יוזבאים, הנה דבר מצר. רובי מחר שדה לשמן. הקניין עשה ללא דופי, אין בו חסר ומגרעת. דאז מקנה, אפילו עדן, קניין המויר, ויפו פיקן בעלי בי, הוא מבטל את הקניין. משום שהוא מצרן, הוא רוצה לקנות את השדה ולצרף אותו לנכס אחר שיש לו סמוך למיצריה, ובידו לא רק לדבוע את המויכה הלוי קייח שיבטרו, שיחזירו, שימכרו לו, אלא הקניין בטל. משום, כך כתוב שם בבוא ונציר קופס, ואוסיסו היושב והטוי. וזו דוגמה שאוסיסו יושב והטוי חורק מן התחום המוסרי, שעל הגב, אלא יש כאן קניין שאין בו דופי וחסר, אלא בדרכי המוסר הטוב והיושר והקניין בטל. בדברי הרמב"ם מבואר, פרק י' בייס, שזה מדרבנן. כל הדין, דין זה באמת זה תיקון חז"ל, אבל בגמור כתוב שזה מובסס על פסוק, כמו שעושה יושר וטועי. אלא, כמו שעושה יושר וטועי הוא יקרוי מן הצעיר, זה הבסיס, ונמצא הדוב על החכומים, ובמקרה הזה ראו חכומים ברוח קודשם, ברוי חבדתם שראוי לא רק לבוא בטרוניה, בתרעומת למויכר או ללקח, אלא גם לבטל את עצם הקניין. הגועת מימוניוי, כזיים מקניין, כתוב שזה קורוי למצווה ססי, זה ההגדרה שלו. קורב למצווה ססי, משום שהמצווה הכללית היא בואו חכומים בכוח שנמצא ליודום וקבעו מסמרוי וביטלו קניין מכוח הציווי הכללי של ועשיתו היושב ועד. אני עובר מבואו מציע לבואו הבאס. בואו הבאס קורת י"ג למדנו הלכה אחרת בדיני שכנים או בדיני שוטרים, גוד או אגוד. שני שותפים בנכס שאיננו בר חלוקה, או משום שמדובר בחלקת אדמה קטנה מדי, ואם יחלקוה שוב אין בה שימוש ראוי, בוחס מדר אדמה, מה יכלו כל אחד מן השותפים לעשות? זה פיסת אדמה קטנה כל כך שאי אפשר לבנות עליה ולא שווה בזרוע הבא, או כאשר הם שותפים בבעל חיים, בבעל חיים, שאי אפשר לחתוך אותו ולחלוק אותו פיזית, והם בכל זאת קרה משהו ביניהם והם שוב לא יכולים להיות שותפים. צד אחד רוצה לחלוק והצד השני איננו חופץ בכך. נחלכו המרות בבוא בעשרת י' ג' לרב נחמן הם שותפים כפויים, או שתלמדו להסתדר זה עם זה, או ששניכם תצאו נפסדים, לא תוכלו להפיק תוארת מהנכס המשותף. אבל שותף אחד לא יכול לכפות שום פתרון על חברו. רבי יהודה אומר שכל צד יכול לומר לחברו, מכור או קנה, גוד או אגוד, או שאני קונה אותך או שאתה קונה אותי. כך מבואר בבוא ובאס י' ג' פרק א' מלך השכנים ברמב״ם. וכאן בסוגיה הזו לא כתוב בגמורה מה השורש ומה היסוד של הלכה הזו. רב שמואל סובסקי בשיעורים שלו בבבא בתרא יש לו אריכות גדולה שבו הוא חוקר ודן האם מדובר בקניין או בחלוקה. יש מושג של קניין כאשר פה אני קונה מרמוני, יש מושג אחר של חלוקה של שותפות, והוא מביא כרוכוי הגדולו מקורות לכאן ולכאן טוען שיש מחלוקת בראשונים, אבל שני דרכי הבונה, בין אם מדובר בקניין, שפה אני קונה מהלמוני, בין אם מדובר בחלוקה, אבל ודאי ששני ההבנות, שני דרכי הבונה, אינם המושגים המקובלים בכל אתר ואתר, משום שאם מדובר בקניין, איך יכול להיות קניין ללא דעת מקנה? צד אחד כופה על חברו, או למכור, או לקנות. אם פלוני לא רוצה למכור, אז חברו יקונה, ונותן לו תמורה בעל כורחו. לא מצינו קניין ללא דעת מקנה. אם מדובר בחלוקה, המהלך של חלוקה יש לו מקור בדברי הרמה שם במקום ביד רמה, אבל אם מדובר בחלוקה, ודאי שבו מדובר בחלוקה סטנדרטית, כי למעשה אין פה חלוקה. כאשר שותפים חולקים נכס משותף, כל אחד לוקח חציו. כאן לא כל אחד לוקח חציו. אחד נשאר עם כולו, ואחד נשאר בלי שום דבר. אז אמנם אפשר שמדובר בחלוקה, לא חלוקה פיזית, אלא חלוקה של ערך הנכס, של שוויו, כאשר מי שקונה צריך לשלם לחברו מחצית מערך הנכס כנגד חלקו. אבל בכל אופן, לא מדובר בחלוקה כמובן המקובל של חלוקת נכס. ולכן, שני דרכי הבונה שרב שמואל מעריך בהם, עדיין חסרים ביאור. ואני אומר, כך למדתי מדברי הרשב"א בתשובה, שיסוד הלכה הזו של גודל יגוד איננו חוקי, איננו שכלי, אלא מוסרי. לפי רב יהודה, כאשר שני שותפים לא יכולים לעשות שימוש משותף, או אחד משני הצדדים מרגיש, ששוב איננו יכול או איננו רוצה להיות שותף עם חברו, והסיסו היושב והטוב מחייב את הצד השני להתחשב עמו. ואם הוא לא רוצה בכך, הוא כפוי, וחברו יכול לכפות עליו גוד או אגו. כך למדתי מדברי תשובה של רשב"א, תוף קוף נון בוב, 956. הרשב"א כותב שגודוי אגוד משום ואוסיסו היושב עצוי. לגב את נגד הנס הזה כתוב בגמור, גודוי אגוד, זו תוספת של הרשב"א. ובנשימה אחת, באותה תשובה, כותב הרשב"א שזה תקונת חכמים. אם זה תקונת חכמים, אז זה לא פסוק. אין סתירה, כפי שהסברתי מקודם. הפסוק זה עיקר הדבר, והחכמים הם, וכוח שנמצא לידם, שתקנו את משמעותו של הציווי הזה ואת ענפה והשלכותה. ואם כן, בדין הזה במצר, דרכי הטוב והיושר מבטלים קניין, בגוד היגוד, דרכי היושר והטוב מחדשים ומאפשרים קניין, שלכאורה חסר בו תנאי בסיסי לקניין, דהיינו דעת מקנה. וגם כאן אנחנו שואלים, דיורי סוי דרבונון, המבית בקרי הספר, פרק אלף, כותב שזה מנפל גוד היגוד. אבל המבית הוא פשן של הרמב״ם, ברשם הרמב״ם לא משמע שזה מנפל. רבי יונה, עליית רבי יונה שם במקום, בו בבת יוד גמל כתוב שזה קונס חזל. הזכרתי את הרש פה, בסיסו יושב את היום, אין כלל סירה. אפוש שפלוקטי לא מפשינם, אין כמה חלוקת בדעתי. יש עיקרון סיסי של ואוסיסו יושב הטויב, וחכומים הן אשר תקנו ברכב דעת קודשום, שבמקרה הזה ראוי לא רק להטיל חובה על הגבר, אלא גם לתת תוקף קנייני מכוח היסוד המוסרי, ושותף אחד יכול לקנות נכס שהיה משותף עד כה, גם ללא הסכמת חברו, לכוח הדין של גוד או יגוד. אני עובר עכשיו בקיצור, בשיטת רש"י, בפשוטו של ביקור. פשורה, מה זה פשורה? הערכתי בכסובים, והיום אני נאלץ לקצר מאוד, אבל אני משתדל לומר דברים בהירים. הערכתי בכסובים לדון בכל המושג של פשרה, ואני מתייחס לפשרה שבייסדין עושה. האם פשרה זה חלק של משפט, או שפשרה לא קשור למשפט? אם פשרה לא קשור למשפט, מה זה קשור לבייסדין? אולי בייסדין ביסור המצווה לעסוק לא רק במשפט, אלא גם בצדוק. אולי גם זה מותר על הבייסדין. ובייסדין צריך לנהוג באחד משתי מידות ודרכים, לעשות צדוקו ומשפט. לפעמים בייסדין עוסקים בצדוקו ולפעמים במשפט. אבל מקום שרצינו, האם פשור זה אחד מדרכי המשפט? והבי ידוע שגם בפשור יש כללים. בעצם לא יכול לפשר לפי רצונו באופן שרירותי. בגלל שפלוני אני ואלמוני עשיר, בייסדין איננו מוסמך לומר לעשיר, תראה, יש לך 50 מיליון דולר, ופלוני אין כלום, אז לא יודע, מגיע לך, אבל אנחנו גוזרים שתיתן לו. לא. בייסדין גם בפשור כבול ומוגבל על ידי כללים, כללים שכתובים בפריסק. ולכן אפשר שהפשור הוא מדרכי המשפט. המשפט לא תמיד אומר מי קובעין את ההר. המשפט לפעמים מאפשר לבייסדין להשתמש בשיקול דעת, גם שיקול דעת מוסרי במידה מסוימת, אבל האם הפשור הוא מדרכי המשפט או שם הפשור כלל איננו משפט? המשפט לא מכיר כלל אחר, אלא מי קובעין את ההר. אלא שלא תמיד בייסדין מצווה לעסוק במשפט. בייסדין לפעמים מצווה להקדים את הצדוק על המשפט. כך אפשר להבין את ההלכה שמקורה בסנהדרין דבור, שמה בעלי דין אומרים לבייסדין, דיינו לנו דין, אסור להם לעשות בפשורת. כאשר בייסדין התחיל בדין, והם יודעים להיכן הדין נויתו, הם כבר לא יכולים לעשות בפשורת. בכל מקום רבויסה שאלותינו ברורה ופשוטה. לך אוירה, זה מחלוקת בגמורה. בנהדרין דפור יש מחלוקת, האם פשורת צריכה שלושה, או אפילו דיין אחד יכול לכפות פשורת. ובגמור כתוב, מה המחלוקת? אם מקשינן פשור על הדין, או לא מקשינן פשור על הדין. לכל זו שאלתנו, סוגיה ארוכה בדברי הגמור. אם פשור הזה משפט, דין המומנת בשמישהו. ולא קשוב. איך מכריעים בדין, אבל דין המומנס בשלוי שם. אבל המשור הכלל איננו דין, אלא צדוקה, אז לא צריך שלושה. לא ההגדרה אם מקשינן פשור על הדין, או לא מקשינן פשור על הדין. שאלה נוספת יש שם באותה סוגיה, זו הסוגיה של פשור הבשעה, סנהדרין דפוס. פשור צריך הקניין, או אין פשור צריך הקניין. אם פשור זה חלק של התהליך המשפטי, אז לא צריך קניין מצב בעלי הדין, באיזה מוסמך, באיזה דרך מדרכי המשפט הוא רוצה לנקוט. אבל אם פשור כלל איננו משפט, אלא צדוקה אי אפשר לחפות צדוק על בני אדם. באיזה לא יכול לחפות את פלוני לוותר ולתת לאלמוני, ולכן צריך קניין. שתי הצהרות שאמרתי, מתגבשות להלוכה, כמין חיימל, כי קיימל הוא הלוכה שפשורת צריך הקניין, וקיימל הוא הלוכה שפשורת ביוחיד. ואולי אלה שני פסודים שלא יצא המטבע, משום שפשורת איננו משפט. לכן צריך קניין מצד בעלי הדין, ומשום כך לא צריך שלוי שם. ביאפו פיקן נבואה בפריסט שם, במקום סנדן ובו מדלס. שלא בהכרח רוב אוטריה, ובעצם מן הסוגיה יוצא שלא רוב אוטריה. ואפשר שאף שפשורת צריך הקניין, עדיין צריך שלושה דיונים. אבל לא משום גזרת הקוסר שתבין המומנת בשלושה, אלא משום הכרה הדעת. כך כתוב בירושלמי, או בלשון הפריסיס, משום שאין בקיר בפשורת. פשורת זה נטיית הלב. אין לי בו סיין דוימן זה לזה, כל אחד והלב שלו. יום יום אנחנו פוגשים תופעה שמה שנראה מאוד מוסרי אצל פלוני, נראה מופרך מיסודו אצל אלמוני. אז כאשר עוסקים בהלוכה ממש, אז מי זה לדין הזהר? צריך לברר מן המקורות, אבל בחברו, בתויסס ובירושה. עוד שאלה יש בדיני הפשורה. להלוך קיימלון, שבפשורה לא הולכים אחרי הרוב, שצריך הסכמה של כל הבייסים פאחות. גם מכאן נראה שפשורה איננה נשפות. משום שאם פשורה זה דין, אחרון את הדין, אחרי רב המלאט הזה עיקרון יסודי בכל נשפות. בין בסנהדרין גדול לשושים, בלייחוד בלשכת הגודל, בין בסנהדרין קטן החוב ג' שדן הדין הנפושס, בין בבייסים של שלושה שדן דין המומנס, כולם נפסבו אחרי רב המלאט. ואם כן, גם הלכה הזו כנראה מושתתת על ההנחה של פשורה איננה אם זה לא משפוט, אז מה? ועשיסו היושב באתם. רבוי זה קשה לי להעריך, ולכן אני רק ארמוז. פעם אמרתי פה שיעור, אינני זכם בהשנה או לפני שנה או שנתיים, בפרשת ברשת, באחד הפרשיות, ודמתי האם בני נויח נצטבו במצרס הסדוקה וגמילו זכת. באיזה שם קרוב ממש רפוי לצאת בסייעת ושמע ימין חסום של ספר ברשת ספר גדול שיהיו בו כ-70 שיעורים מאחור ספר ברשת דברים שנאמרו כאן בין קויסלר בית מדרשנו וגם השיעור הזה יהיה מודפס שם אבל אז הבאתי מה שנחל קורשי לחידוש הרן בגדר של דינם של בני נויח לפי הגמורה בסנהדרין לומדים שבני נויח נצטבו על הדינם למענו שיצא בבונוס בבייסי אחרוב להפריף צדוקו במשפט רשי מפרש צדוקו זה פשורה כדי שהרם מפרש צדוקו שבני נויח נצטבו לגמור חסד זה עם זה אני חושב שרשי לשיטו זה מפרשת השבוע פשורה איננו משפט לשיטת רשי פשורה זה להוסיף על יושב הפריף ולכן דוקו במשפוט הוא דין בפשורה. אולי חידוש הרן הוא קט שגם הפשורה זה ענף מענפי המשפוט. ולכן לא הניח עליי לפרש כדברי רשי שדוקו במשפוט זה פשורה ודין. ולכן הוא מפרש דוקו כי פשוט לא לגמור חסד ולתת דוקו זה. הכל פונים רבו ישראל. אני עכשיו רוצה, בקיצור, אף פי שזה קשה לי, להוכיח שגם בדיני גבי הזכוי, יש פרחס וגברת שאינם מושתתים על גדורים שכליים, הגיוניים, של פרח הקניין והשעבוד, אלא הלכות שכל שורשם במוסה הליל ובדרכי הצדק והיוש. בבור כמה דווחף, אני אנסה ל... לשת את הדברים אף אופי שמדובר בהלכות מורכבות. בוא נדם, בוא נקם עד חס. למדנו. זה לא מקור הסוגיה, אבל בין השאר זה גם שם. הנזוקים, קוראים מנוויליס, פעל קוראים מבינינס, כסורס של זיבוי, ועוד הלכה למדנו שם, אין גויים ומנחות המשבודים, במוקרים שיש בני קוראים. ולכן, כאשר לויבה מחר את נכסיו ונשארו בידו רק זיבוריס, כולם גויבה מן הזיבוריס. גם הניזוק, גם בעל חוב. זה פחות ממה שמגיע לו מבחינת האיכות והעתיב, אבל זה בני חוירים. אי אפשר לגבות ממישהו בודים כל זמן שסמיכו. לא רק כאשר יש לקוחות שונות, גם כאשר אותו אדם קנה שלוש תעודות, שלוש צדות. בינים זיבורי וכולם באים לגבות ממנו הוא אומר לכולם תיקחו מן האחרון הזיבורי משום שכאשר אני קניתי את שתי הצדות הראשונים זה עדיין היה בני חוירים והשיעבוד שלכם נפל על הנכס האחרון שקנית ומה קורה כאשר אותו לוקח קנה אידיס באחרינו וכולם עושים חגיגה גדולה כתוב בסישו בעל חויב הנכס האחרון היה איניס ויש מספיק לאיניס האחרון בשביל כולם אף על פי כן כתוב בגמורה כל אחד גובה כדינו האישות יקבל סיפורי, בעל החויים יקבל בייננס, אף אופי שהשדה האחרון שהוא קנה פידי. מדוע? יש שם סברה שכולם מתחפשים להבינה. הלוקח אומר לכל האדונים הנכבדים שבאים לגבות, אישקוס כי פיני חו ניחה, ואם לא, מהדר נשתור למורי. אם כל אחד מכם לוקח כדינו, כפי מה שמגיע לו, בעל חויב בין הנקוסי בסשבורית, אז הכל תקין. אבל אם אתם מתקשים לתחת מן השדה האחרון שקניתי מן האידיס, אני יכול לעשות תרגיל ולסדר את כולכם. אני אחזיר את שטר הדיבורים למויכר שלי, ויהיה לו בני חוירים, וכולכם תצטרכו לקחת מן הבני חוירים. אז תתפשרו איתי, וכל אחד ייקח רק כדי לו. שואל שם הפני ישוע. איזה מספרה זו מהדרנת? לחויר זה לא מוסרי, זה לא מוצק. מדוע שלא נאמר לו? אם אתה תעשה כך, נצטרך להתמודד עם זה, אבל כל זמן שלא עשית, אז כולנו רוצים לגבות מן השדה האחרון. ככה דין, ככה הלכה. עוד שואל פני ישוע ממנה שח, אם הוא יכול לומר מהדר, מאז הוא יכול לכפות גם את הניזוק לקחת בין הנס. אם לא, הוא יסדר אותו שיצריך לקחת זיבוי. השאלה הגדולה עד יותר, איך ניזיק בכלל יכול לגבות אידיס מלוקח? גם כאשר הלוקח לא קנה שום דבר אחר, רק אידיס. למה הלוקח לא יכול לומר לניזוק? כך בין הנס, כי אם לא, אני אתן מזיבוי שלי מתנה. למזיק. למה רק כשהוא קנה ממנו זיבורי? הלו, לא, אין לו אדם יכול לומר, תתפשר, כי אם לא, אני אתן לו מתנה זיבורי. אני אומר ככה, רבותיי. חידוש אולי, אבל זה ברור מאוד בעיניי. יש לפעמים, בתוקף הנסיבות, שתקנה פועלת שלא כרוח מתקניה. ותאונה, אבל יש מצבים כאלה בתורת המומואים. למה כוונות? חזל תקנו שנזק כגוי ומנוידס ואחוי מבינינס כסובס יש לדבורת. כך תקנו בדעת קודשום שכך ראוי. ויש מערכת שלמה של סבורת ושיקולים המבוארים בפרק הניזוקים בגיטי, שלא יקנו דלת בפני לובן, חינה, יש שבירות לכאן ולכאן. כאשר נשאר אידיס, יש היגיון רב, קונץ הלקוחים, ולכן תקנו שכולם הולכים לבני חיירים. כאשר לא נשארו אידיס, הכל נמכר, יש גם היגיון שכולם יקחו מנו אחרים, כי הראשונים עשו מה שיכלו להיזהר. הנחתי לחמוקם לגבי שימנו. האחרון היה צריך להיות בהיר יותר, היה צריך לקחת בחשבון. שהוא לוקח את הנכס האחרון, אז הוא צריך לעשות, אם יש קרדיטי שם, יש בעל חוב. אבל רבותיי, כאשר אותו אדם קנה את כל השדות, יש כאן מצב משונה. מצד אחד, הגובים, הטובים, יקבלו יותר ממה שמגיע להם, וחכום הם לא היה עניין לצאת לבעל חוב אידיס. לא היה להם עניין לצאת בקרדיטי שם. ומכוח איזה תקנה הם משפרים עמדות, מקוי אחת תקונה של הגויים ומנחות המשיבות הם במוקם שיש בין החויים. תקנה של יסודה תוקנה להגן על הלוקח, לשמור על זכויותיו, וכאן עושה תקנה פועלת נגד הלוקח. במצב כזה, אומרים חזל, אפשר לומר מהדרנה. מהדרנה זה פורש שמושתת על מוסר, על יושר ועל ספק. אבל כאשר אדם רוצה לקפח את זולתו מזכויותיו מקויח מהדרנה, החומרים צוחקים עליו ואומרים, לא החזרת עדיין, אם תחזיר, אז תחזיר, אבל כל זמן שלא החזרת, אין תוקף בטענת מהדר. מהדר משתור איננו לומדת. מהדר מסבורה שבא לתקן עיוות. בא לתקן עיוות שנבע ממצב מיוחד, שבו תקונת חכום הם בעצם פועלים נגד רצון מתקניהם. כאן השילוב של אין גוי ומנחות המשבודם עם הדין של הניזוקים ובחוי וקסידס שמביא מצב שהם יגבו יותר ממה שרצו לתת להם, ותקונה שבא לשמור על זכויות הלוקח פועל נגדו ומרע עמו ומקפח את זכותו. שם אומרים חספורת על מהדר. במתכונת הסוגיה, חזר אומרים סברה אחרת, מדוע כל אחד ייקח כדינוי. הלוקח יכול לומר, היא איפשי בתכונת חכון. יותר למה? אפילו אם הוא לא, הוא מחר את האימש שקנה באחרונו ולוקח שני. גם הלוקח השני אומר, המוח ראשוני לוקח ראשון היה יכול לומר, היא איפשי בתכונת חכון, מה המוח הראשון לשני, כל פוס שיש לו. שואל על העבד בשביל מקבצת. אמרה מלוגלים שם במקום. אני צריך לקצר כי קשה לי הדיבור. מה זאת אומרת מה המוח הראשון לשני כל זכות שיש לו? וכי התחות לומר היא יש שבתקון את החומם הוא נכס שאפשר למכור, הקניין חל בו, לא מדובר בזכות ממונית, מדובר בסברה שנוגעת למהות תיקוני חזר. כאשר חזר תקנו תקנה לטובתו של אדם, הם לא קופים טובות על בני אדם. אם אדם לא רוצה בטובות שחכומן הפילו לו, הוא יכול לבצר עליהם, אבל מצליח למכור חוצו. אבל הוא הלקח השני, יש לו רק נכס אחד, הנכס הזה משהו עמד. איך הוא יכול לומר, אני לא נותן לכם, תלכו למויכר, זה לא יחד לשני, כי הוא יכול לומר, אי אפשי. אבל עכשיו הוא לא אומר אי אפשי. יש בזה דרכים שונות, אבל החזניש בבורקן הסיני ג' כותב בקיצונים לסגנונו המיוחד שיש חובה מוסרית מצד הצדק על הלוקח הראשון שהוא מחר נכס ללוקח השני לשפות את הנכס בידו לנקות אותו ולעשות כל מה שבידו לנקות כל מה שבידו לעשות שהלוקח יעמוד במתחו וממילא הוא צריך לשלם את הבעל חוי ואת הכסידס אישו ממה שיש לו. ניחה, הוא צריך לעשות כך, אבל אם הוא לא רוצה לעשות כך, איך השני יכול לומר זאת? לדעתי זה עוד דוגמה שבו דרכי הטוב והצדק חולים מהתחום המוסרי של הגבר והופכים להלכות קבועות באופן גביר. לא מצד הלומדס ההגיונית, אלא מצד ועשיסו היושר ועד. ויש סוגיות נוספות רבו ישראל, אבל נגענו במקצתם ואידך פירוש שזיל גמור. תן לחוכם ויח כמוי. רק רציתי להעיר הלכה מיוחדת, זווית מיוחדת בחוש המשפוט, ולדעתי יש הלכות רבות בצוירת המומי, בחוש המשפוט. לא אוכל ההגשה המקובלת, שבכל שמשפוט ממומנת יש רק שכר, יש רק היגיון, ולא תולדת המוסר, אין הדבר כן, יש שוחס וגברת בכל שמשפוט, שמושתתות ביסודם, על ועשיסו היושב הטויב, כפי שראינו, בדין את זה באמת כך כתוב בגמור, כודו יגוד כך אומר הרש פה, וראינו תחומים נוספים של תוירת הקניין, גביעס החויל וכדומה, כאשר הלכות מושתתות על המוסר, היושר והצד. אולי בהזדמנות אחרת נעשה סדר גם בעצם המושג של לפני משורת הדין שמצינו שלוש מקורות וסוגיות בשעה בעניין לפני משורת הדין. מוסיפו היושב הטועיף בואו נציע תיבן, זה סיפור מדהים על אנש קלוי שרב השכר סבלים סבלים שברו את כל החבויות שהם היו אמורים להביא מהמקום למקום הם תבואו, רבי תבוא אותם לדין, ופתרו אותם את השלום. הם ראו שיש דיין טוב, אז הם ביקשו שכרם, וחייבו אותו גם לשלם את שכרם. דין ההוכה, חזם אומרים אין, דין ההוכה. כי כתוב, למען תלך בדרך פרילם ואוכל סביב את תשמור. עמוד אחי. בו במציא רשנון זין מוכיח מלושן הגמור הדין ההוכה שאפשר לחפות על אדם הנהוג לפני משורת הדין. הראש חולק על זה וגם בוכי שמשפט יהוד בייז נפסק שבייז יכול להת, שיח הנהוג לפני משורת הדין, אבל אי אפשר לכפות הנהגה זו על בעלי דין. שמתי אל ליבי דבר מאוד מעניין, והדברים בדוקים. רוב הראשונים פוסקים שאי אפשר לכפות הנהוג לפני משורת הדין. המודחי הוא כמעט יוחיד שנוקט כך. הראש, רוב הראשונים חוקים עליו כי הוא בסרח פה וגם בשולחן אורך נפסק שלו כדרכו. רובם העצום של האחרונים ב-300 שנים האחרונות פוסקים כשדת המודחי שהוא יוחיד שאפשר לכפות לפני משורת הדין. אתה לא פסק שוב לבוא שמשתתנות בית. איזה חבר של האחרונים שפוסקים שלו כשולחן אורך. וזו תופעה לא שגורה. וליבי יוים עלי, זו הרגשה מאוד ברורה שיש לו, שבחול שסדרת ובבוי סיומים, כאשר בוא תדין וגדול יסור ראו את ההפקרות שיש בתחומן שבנות המחברת ובמומנס, במגדה מלסה הם נטו לצטוק כשיטה יחידוי ולשיינם, כי ראו צורך הדור, שלפעמים צריך לכפות הנהוג גם לפני משורת הדין על בני אדם. אבל בכל אופן רבו ישראל, יש דרגים שונים בגדר של לפני משורת הדין, ויש שלוש מקורות בכסובים על ההנהגה של לפני משורת הדין. למען תחילך בדרך תוידם, והודעתו להם את הדרך ילכו בו וסמאסה שיעשו בו בו ומציח עובדלת, ופוסק דידן והוסיסו היושב הטוי פשור סביב מישור את זה. נסתפק בכך, איזה שם הזדמנות אחרת נעריך יותר. בפרשת השבוע, בועז חנה, אנחנו לומדים על תוף קוף תסבוב כדי שיתפלל משה רבינו. מספר עצום של תפילות, ועוד איזה תפילות, עבוס את הגבי, על מה הוא ביקש לכנס לי את הסוד, כך פס. אבל הורגלנו להבין שעובס הקדוש, ובוודאי גם מוישה רבינו, לא חשבו על עצמה, אלא על כלל יסוד, על כלל יסוד, על אוהד הקדוש. וברור שגם סוף קוף תז ועוצרת של מוישה לא היו על עצמה, אלא על העם שנוסו בחייקו עיקר שייסו רואי מנסייק. על העם שכל דאג לו, שכל מעשו היו בשביל כלל יחוד. אמנם בסויטה תזבור, הוא י"ד, כתוב בסויטה מוישה רבינו, ושלחו נטרו, תאירו היו רויצר, לא ינסה במוישה רבקיים יצטפו את בורד. אבל בזויות, ובספר כבודו כתוב שמוישה רבני כל כך נסער לכנס לארץ ישראל כי הוא ידע ברוח קודשי שאם הוא יזכה להנחל ים יפואר את האורס ואם הוא יזכה לבנות את בית הבחירה הכל היה נראה אחרת. אז הבית לא היה חרב וישראל לא היו גורים בי על אדמוסון וזה היה תאווה סומה של מוישה רבנו לכנס לארץ ישראל ולא זכה כי כך גוזרו חכמותו יפואר. הקודש ברוך הוא היו תוכניות אחרות, אבל זה היה הרצון העז של מוישה רבינו להיכנס לארץ. אולי נתחם ליישב את הגמור עם הסייר, אולי אם מוישה רבינו היה זוכר לקיים את המצוות התלויות בארץ, אולי דווקא בכך היה נותן עוז ותעצומות לכלל ישראל, שיזכו לדבוק בארץ ולעולם לא לדלות ממנה. אבל כך זה הדרך המקובלת בספרי קבלה ובדברי הזויום. ראיתי פעם בספר באי המוישה של הרב מרושל על זכר צדק בקודש לבוך, חשבון מדהים ונפלא. מוישה רבינו מייס ניסס לשיקר בשנת פייס אלון תוף פייכה. כל דוס ימי עולם אם חלילה לא נזכר לבי את הגויל לפני כן. כתוב במסכת הסובד הזו ראשית אלף ישנין הביאלנה. במדרש אויסי אסתר אל הקיבה כתוב 6093 שנים. שית אלף וצדיק גימל ראשון. לא בהכרח שיש בזה מחלוקת, דרכם של חזר למקומות רבים לעגל מספרים. 6093 עושה שית אלף ישנין. מבין זה לא פנטוף פחס. יוי מוישה של מוישה רבינו עד גימל צדיקים יש עד 6,000 צדיקים יש גימל אלופים תוף ריש אי בדיוק תוף קופטס בול שמיטים כפול 7 זה תוף קופטס בול אלא היו תוף קופטס בול שבדס של משר הזה כל סימן נתן כוח לעוד שמיטס ועוד 7 שונים של כלל ישראל ומשר השלים את כל התפילות האלה כדי להבטיח שכלל ישראל יגיע לקו הגמר שכלל ישראל יגיע בפירוסוי ברקוב במינוסוי אף הפי שבכל דבר וזוהרים דמרנו וחלשתנו מוישה רבינו דאג לסוף קופטס ושמיטים שיהיו ביואי מוישוי עד חלילה סוף ימי רבינו לא זאת מוישה מבטיח כדי ועוד פשט נפלא יש על הסוף קופטס ושמיטים זה וורד שאמר הבלזר רוב הראשון, רב שולם בלזר, וכאשר הבלזר רב ארן נפגש עם רב חונה וסמן פעם, אחד ממקומות הקייט בגירופה, הבלזר רוב אמר את הוורד הזה לרב חונה, והוא הסליג מאוד בשבחו, הוא מאוד התפעל מהוורד הזה. ואכן זה וורד נפלא, כתוב בפסוכים פהי, על בית המקדוש, עבורם קורו ויהר, יצחק קורא לו סודר, ינקב קורא לו בית. אמר הבלזר, מה זה הר? זה עוזר בית. כתוב במדרש, אינני יודע איפה. אבל כך הוא רגיד מן המדרש, ונאמן עליי, שהקודש ברוך הוא ומחנה בילי בונים את הבית המקדוש בשמיים. הבלזר שאל, הקודש ברוך הוא ומחנה בילי. מי זה המחנה בילי? אדריכלים, מהנדסים, בנאים, עובדי ברזל, הקודש ברוך הוא צריך מחנה כדי לעשות רצונו, הלא היא, עשור הממורס נברו אלו, ברצונו הפשוט, מה זה מחנה כזה? אז הבלזר רוב מביא שכתוב, אינני יודע איפה, ששם הבינים, השם, האויסיס, שבו הקודש ברוך הוא בוינו אלו ומחריבו, זה מחנה. מחנה זה בגמת ימי הבשלוש. אגב, כתוב בשם הגוון, שימו לב שאיגו זה גם 103. ובית המקדש בא לחפר על חטאו איגו, כך כתוב במדרש, הקורבנות באים לחפר על חטאו איגו. ואין מקנחת אצבעות מנה, ולכן הפר הוא ראש בכל הקורבנות, כך כתוב במדרש. איגו זה גם 103. אז הקודש ברוך הוא בשמיים בנה את הדופן הראשון של בית המקדש בשם מחנה שבגמטריה 103. אברהם אבינו הוסיף עוד דופן אחד וקורא לו הר. הר עם הכל זה 206. יצחוק הוסיף עוד דופן וקורא לו סוד 309. ינקב השלים את הדופן הרביעי וקורא לו בייס 402. כל אחד הוסיף 103. מוישה רבינו צריך לעשות את הגג ולהשלים את בית המקדוש תוף קוף תזבות ולזה 515 עוד 103 מוישה רבינו באיזה כוח אמור להשלים את הבית זכרנו הרבה פעמים את הזו יכול לשאול החיים מביא תוף בפרשת תסף בכוח הצל ואתו כיסבו לכם את השירו אלה כבר תוספות שלי שירו זה גם בגמטריה 515 השירו ספר, שירה ספר, כזבו לכם את השירו הזה. תוף קופטס ופלט של מוישה מתקשבים עם אתו כזבו לכם את השירו הזה, זכרו פרס מוישה אבדי 515. וזה השלמת הבית מקדוש על ידי מוישה רבינו. וכנראה שאותם תוף קופטס ופלט עדיין לא נענו לגמרי על ידי הקודש ברוך הוא. ומוישה רבינו עדיין עומד בשמיים. וחוזר שוב ושוב על הסוף קופטס ופילה שהתחיל את בהל יהיה למעט וכאשר נזכה הקודש ברוך הוא יענה לסוף קופטס ופילה על ידי השיר וזוי שאנחנו צריכים להתחזק בה אז נזכה שזה הבית השלישי פנוי ומשוך לו ירד איש מן השמיים ומהירו ביומנו עומד בשבועיים הקרובים, לצערי, לא יתקיים שיעור כי אני אמור להיות בחוץ לארץ. שם אני הבטחתי לו מה שני שיעורים בכל יום. לא, אני מקווה שאני אהיה יותר בכושר מאשר אני עכשיו. אז השיעור הבא באיזה שאני אתקיים בעוד שלושה שבועות, יהיה כבר בחודש אלול, יום חמישי הראשון של חודש.